אנחנו היום בפרשת ויקל פיקודי. אז היום נעסוק גם בפרשה הזאת, וגם בדבר שהיום עומד על הפרק, הווירוס הזה שמתפשט בכל העולם כולו. מה אנחנו יכולים ללמוד מהפרשה, ושזה קשור לאותו וירוס הזה. אז בהתחלה נתחיל עם הפרשה. המפרשים שואלים שאלה עצומה. התורה בשתי הפרשיות שהשבוע אנחנו נקרא, מספרת שבני ישראל בנו את המקדש. בעצם זה חזרה על מה שכתוב בפרשת תרומה תצווה, שגם אז התורה בדיוק פירטה בפרטי פרטים מה בני ישראל היו צריכים להביא בשביל לבנות את המקדש. למה התורה חוזרת על זה? ועוד יותר, גם בשתי הפרשיות האלה התורה מפרטת פרטי פרטי פרטים איך שעשו את המשכן, בו בשעה שבמצוות אחרות, בתפילין, ציצית, התורה מאוד מקצרת. אומר הרמב"ן, מכיוון שהמקדש היה חביב על הקדוש ברוך הוא, אז התורה רצתה לחזור על זה ולחזור על זה ולפרט את זה, כמו שבן אדם שדבר חביב עליו הוא מדבר עליו עוד ועוד. אבל מה פה העומק? מה פה הפנים של הדבר? אז הרבי הסביר, הרבי אומר שכתוב במדרש שיש משכן של מעלה ומשכן של מטה. המקדש של מעלה זה המקדש שהקדוש ברוך הוא איכשהו רצה לעשות אותו. וזה בעצם בפרשת תרומה תצווה, שאז הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל את התוכנית איך יהיה המשכן. מקדש של מטה זה פרשת ויקל פיקודי, איך שבני ישראל עשו את המשכן. עכשיו בפשטות, איזה משכן יותר נעלה? בטוח שהמשכן של מעלה יותר נעלה מהמשכן של מטה, מכיוון שהתוכנית תמיד יותר אידיאלית, יותר מוצלחת. בפרקטיקה הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות משהו לכל אחד היה במחשבה שלו חלום איך לחנך את הבית שלו, לחנך את הבנים והבנות שלו, בפועל זה לא תמיד יוצא כמו שאני רוצה. אז לכאורה המקדש של מטה הוא פחות, אומר הרב לא, המקדש של מעלה נקרא משכן, המשכן של מטה נקרא משכן העדות, זה העדות שמקשרת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לעולם. עוד יותר מזה, בפרשה הזאת שלנו, התורה חוזרת 19 פעמים, על כל פעם שעשו את הארון, את המנורה, את המזבח, כל מקום התורה אומרת, כאשר ציווה השם את משה. למה התורה לא אומרת פעם אחת, כאשר ציווה השם את משה, את כל הכלים של המשכן? הביאור הוא, שפה יתמלא, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. והמקדש של מטה, זה כאשר ציווה השם, זה היה הרצון של השם. במקדש של מעלה זה לא היה הרצון של השם. למה? שבמקדש של מטה התגלה, נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. אתה לקחת דברים גשמיים וזיחחת אותם, הרמת אותם, הכנסת בהם אלוקות. הורדת השכינה למטה פה בעולם הזה. וזה הכוח של בן אדם שהוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אל תחשוב את עצמך כאדם חלש וקטן ומלא חסרונות. יש לך עוצמה עצומה שאתה זה שבורא את הקדושה בו אצלנו למטה בעולם הזה. וזה החידוש הגדול. אותו מסר אנחנו צריכים להבין גם במה שקורה אצלנו היום. בא וירוס קטן שבסך הכל הוא 125 נונומטר, זאת אומרת אם ניקח מטר ונחלק אותו למיליארד חלקים, כל חלק יהיה קטן מאוד מאוד. זה 125 כאלה חלקים, זה הווירוס הזה. והווירוס הזה שינה את כל העולם. כל העולם, מדינות שלמות נכנסו בבחינת מה לבית סוהר. מעצמות כלכליות ירדו למטה, מדינות כמו סין נסגרו לגמרי. בסך הכל אנשים קמים בבוקר וחושבים, מה יהיה? יש אחד שאמר לי, תגיד לי, זה סוף העולם? יש אחד שאומר, אני קם בבוקר, אני מתחיל לחשוב, אני בחלום? מי חלם על כזה דבר? אדם חושב שהעולם שלנו כזאת מעצמה עולמית, אין בצבא, ואין בעניין של הכלכלה ובטכנולוגיה, ממציאים המצאות בלי סוף, ופתאום וירוס קטנצ'יק משנה את כל העולם, והעולם נהיה עין ואפס. מה זה אומר לנו? הרי הבעל שם אתה אומר, כל דבר שבן אדם רואה או שומע, צריך ללמוד לעבודת השם. אז דבר ראשון זה אומר לנו, מה שחשבנו, מה שיש אנשים על כל פעמים, שחשבו שהעולם הזה הוא מוצק, חזק, עומד על הרגליים שלו, התגלה לך שזה מה שכתוב, תולה ארץ על בלימה, בלימה על גורניש, על עין ואפס. אתה רואה שכמו איתוש קטן בטיטוס, שחיסל אותו, דבר קטן קטן כובש את העולם שלא יודעים מה הולך להיות בכלל. אם זה יכול אי פעם להיפסק. אנחנו הרי ישראל מאמינים, בני מאמינים בטוחים שזה ייפסק. אבל אנשים בדרך הטבע חושבים איך זה יהיה. וכאן באה התורה ואומרת לנו, תלמד מזה שהעוצמה של העולם זה האמונה בקדוש ברוך הוא. הקשר לקדוש ברוך הוא, כל העולם בעצם עומד על הרצון של הקדוש ברוך הוא, וברצותו מרחיב וברצותו מקצר. יש מעניין בגמרא, מסכת שבת, אומרת הגמרא שיש איסור של סותר על מנת לבנות. אומרת הגמרא, רב יוסי אומר, מתי סותר על מנת לבנות אסור? שהוא סותר על מנת לבנות במקומו. אבל אם הוא סותר בית ורוצה לבנות את הבית הזה במקום אחר, אין לו את האיסור של שבת. שואלת הגמרא שאלה עצומה, מאיפה לומדים את כל הלמתת מלאכות מהמשכן? המשכן, הרי סתרו את המשכן, וייסו ויחנו, הם לא חזרו לאותו מקום, הלכו למקום אחר. אז כל הלימוד של סותר זה בא מסותר שלו במקומו. אומרת הגמרא במסכת שבת, מכיוון דכתיב על פי השם יחנו, כסותר על מנת לבנות דמי. מכיוון שכתוב שזה היה על פי ציווי השם, זה נקרא כסותר על מנת לבנות במקומו. מה הפירוש? מישהו פעם אמר לי משל מאוד יפה. משל לאמא, שלוקחת את הבייבי שלה, אנחנו רואים הרבה פעמים אמאות לוקחים את הבייבי או על הגב או על החזה, והאמא נוסעת לטייל ברחבי העולם, רוסיה, סין, אוסטרליה, אמריקה, קנדה. כשהיא באה הביתה, איפה היית? התחילה לספר את כל המקומות, רוסיה, אוסטרליה, כל המדינות שהייתה. אפילו בסין היא הייתה. ואז אם נשאל את הילד, איפה אתה היית? אני הייתי אצל אמא. הוא נמצא בזרועות של אמא. הוא נמצא בידיים של אמא. כל יהודי צריך להרגיש אני נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. יהיה וירוס כזה, יהיה מלחמה כזאת, אני נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. יש כזה סיפור שהיה בן אדם שהיה מאוד דואג, דאגן גדול, בטבע דאגן. כל פעם שהוא בא לבית כנסת ראו על הפנים שלו שהוא דואג. פעם אחת הוא נכנס לבית כנסת, פנים זוהרות, מאירות, יושב רגוע, שקט, שר, מנגן. מה קרה? הוא אומר לו. תראה, הוא אומר, הדאגות העבירו אותי על הדעת. אז מה עשית? פשוט מאוד, לקחתי בן אדם. אמרתי לו, תשמע, אני משלם לך משכורת $200,000 לשנה, אבל תוריד ממני את הדאגות, אני לא רוצה דאגות. וואו, אנשים, איזה חוכמה. רגע, רגע, מישהו שואל אותו, ותגיד לי, מאיפה תשיג את $200,000? הוא צוחק. זה הדאגה שלו? זה כבר לא הדאגה שלי. אנחנו צריכים לזרוק את עצמנו לידיים של הקדוש ברוך. כמו שבן גוריון אמר, יהודי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאליסטי. כל עם ישראל המהות שלו זה נס. לכן בן אדם צריך לסגור את העיניים, ללמוד איזה מאמר חסידות להתבונן עליו, להתפלל, ולהתבונן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחדש בטובו בכל יום תמיד, להגיד את אשר יצר בכוונה, את המודים אנחנו לך בכוונה, את כל הניסים שכל רגע קורים איתנו בגוף שלנו, ואז לחשוב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שלך, אני נותן את עצמי אליך ואתה מנהיג את העולם ואני רגוע ושקט. זה לא אומר שאני לא צריך לעשות מה שאני צריך לעשות. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לי לעשות, ואני צריך לעשות מה שהרופאים אומרים ומה שהחליטו לכל מקום מקום לפי הכללים שלו. זה מצוות עשה בתורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל אחרי שעשיתי, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שזה בעצם, זה המשען שלי, זה המקום שאת כל הדאגות שלי אני אשם עליו. אז אני לא צריך לפחד, לא לדאוג, יש לנו את הקדוש ברוך הוא. מאותו הווירוס הזה אפשר עוד ללמוד עוד הרבה דברים. אנחנו היום ניקח שלושה דברים שבאמת על כל אחד מהם אפשר להגיד שיעור שלם, אבל ניקח אולי אותם בקיצור, ואולי אם ירצה השם באיזה הדמנות נוכל קצת להרחיב. הדבר ראשון, מה זה וירוס? וירוס בעצם רק מצאו אותו לפני 120 שנה בערך. כך שבעיניים לא רואים אותו, במיקרוסקופ לא רואים אותו, רק במיקרוסקופ אלקטרוני רואים אותו. מה ההבדל בין וירוס ומיקרובים? מיקרוב זה דבר שחי בפני עצמו. וירוס בפני עצמו הוא מת. הוא לא יכול ליצור חיים. הווירוס שהוא מתאחד, מתלבש בתא חי, בגוף האדם או בבעל חי, אז הוא נהיה חי. אז הוא מתחיל להתרבות. אז הוא בעצם נהיה וירוס. מה העומק של זה? העומק של זה שהנפש הבהמית שלנו, היצרה שלנו, אין לו חיים עצמיים. הוא כמו וירוס. כל החיות שלו זה הניצוץ האלוקי, זה הדבר השם שמחיה אותו. ולמה השם עשה את אותו הנפש הבהמית? בכדי שעל ידי הנפש הבהמית אני יכול ליצור קדושה יותר בעולם. שאני מתגבר לנפש הבהמית, שאני הופך את הנפש הבהמית, אני יוצר קדושה חדשה בעולם שלא היה. אז בעצם זה הדוגמה המוחשית לווירוס שבעצם אין לו מהות בפני עצמו, הוא רק חי כשהוא מתלבש באיזשהו חיים. אז אני צריך ללמוד מזה ששבא לי הנפש הבהמית, אני צריך להבין בעצם הוא בא בכדי שאני אגלה יותר קדושה בעולם. עוד דבר מעניין, וירוס נראה דבר קטן מאוד, בכמות הוא כלום, ותראו מה שהוא יכול לעשות. אנחנו לפעמים, אני חושב, מה זה מצווה קטנה? מה זה צדקה קטנה? מה זה איסקפיה קטן? מה זה תפילה קטנה? מה זה היידיש קרחץ? סתם אני אומר לקדוש ברוך הוא, אוי רבני שלנו, אני הולך לבנק ואני רוצה להוציא כסף, ופתאום אומרים לך, אין לך, אוי רבני שלנו. הקרחץ הזה, התפילה הקטנה, החסד, הלימוד של דקה אחת, אפילו זה נראה לך כלום, בכמות כלום, אבל יש לו עוצמה עצומה. וזה מה שכתוב במסכת סוכה. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. הצדיק, כשהוא רואה שבא אליו היצרה, הוא לא רואה דבר קטן, 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 הוא לא רואה, מה זה כלום, אני לא, אני אעשה את זה וגמרנו. הוא מבין שבדבר הקטן, בקליפה הקטנה, זה משתלשל לעשות דברים גדולים מאוד. הצדיק רואה בעבירות הקטנות הר גבוה. הרשע רואה כחוט השערה, סיגורנישט. ואנחנו מי כמונו שרואים היום בזמננו, שאנשים לפעמים בגלל התחברות עם חבר לא טוב, בגלל להסתכל במכשירים שלא צריכים להסתכל, להסתכל ברחוב במקומות שלא צריך להסתכל, לנגן אפילו ניגונים של גויים, דברים קטנים אנחנו רואים איך שזה מושך. הרי אחר אלישע בן אבוע כתוב איך הוא ירד, אחד הדברים הוא שר ניגונים יווניים, דבר קטן, אבל הצדיק רואה בדבר הקטן הזה את ההר הגדול. עוד נקודה, לא למדוד דברים לפי מה שאני רואה. בפעמים אני אומר, אני עושה מצווה, אני לא רואה שום השפעה. אני עושה חסד, אני לא רואה שהזדחחתי. אני מתפלל או למדתי איזה מאמר, חסידות, אני לא רואה שינוי. בעיניים אני לא רואה. תדע לך, כמו הווירוס הזה, אתה לא רואה אותו. וואה, איזה השפעה יש לו. אותו דבר אנחנו, כל עניין שאתה עושה בתורה ומצוות, יש לו עוצמה עצומה. וזה מה שאומרת לנו התורה, יש לך כוח ליצור קדושה בעולם, גם דברים קטנים וגם דברים שאתה לא רואה אותם, אתה פועל לשינוי עצום. וכמו שלמדנו בפרשת השבוע שעברה, אחרי חטא העגל, שהשם אומר למשה רבנו, חס ושלום, אני הולך לעשות אצל עם ישראל עניין של היפך החיים, ואותך אעשה לגוי גדול. ונראה כאילו על חטא עבודה זרה, יארג ואל יעבור. זה עוד חילול השם, וזה עוד בשעה שהולכים לקבל את התורה, בשעה שהם שמעו את כל השם מדבר, ובשעה שמשה הולך להביא את הלוחות במצב כזה לעשות, אף עם כל הביורים וההסברים, אבל זה היה מעין עבודה זרה. משה רבינו לא נכנע. משה רבינו ידע, תמיד יש ליהודי כוח לשנות דברים. ואז משה רבינו אומר, מחי נינה מספרך. משה רבינו אומר, תמחוק את השם שלי. או כמו שכתוב בספרים, הוא אמר, את כל הזכויות שלי, את כל המצוות שלי, אני נותן לך, הקדוש ברוך הוא, שתסלח לעם ישראל. משה רבינו הולך ושובר את הלוחות בכדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אני איתם, אני עושה אותו חטא שלהם. גם במצב שאתה חושב שאין סיכוי, יש סיכוי. ודווקא המחי נינה פתח לנו את 13 מידות הרחמים. פתח לנו שערי שמיים של תשובה, שערים שלא היו לפני זה. אותו הווירוס הזה יכול לפתוח לנו הזדמנויות אחרות. שבן אדם צריך להישאר בבית, צריך לחשוב, אולי אני עכשיו משקיע את עצמי בדברים שתמיד רציתי ולא היה לי זמן. בחינוך הילדים, בקשר בין בני זוג, בקשר עם אנשים על ידי טלפון, על ידי מכתבים, על ידי אימיילים. זה יפתח לנו הזדמנויות אחרים. זה מגלה בנו כוחות אחרים. אנחנו אצלנו ביום שישי הזה, אחרי צהריים פתאום מקבלים מכתב מהממשלה, שצריכים לסגור את כל הבתי כנסת, אסור להתפלל בבית כנסת, ב-12 בלילה סוגרים את כל הבית כנסת. הלכו לפה והלכו לשם, הלכו לאיש הזה ומהממשלה, לא עזר שום דבר, אנחנו לא יכולים לעשות לכם אפליות, להבדיל גם ככה בכנסיות וגם אצל המוסלמים. כל הבתי קפה נסגרו, כל הבתי ספר נסגרו, כל המרכזי תרבות, כל המקומות של אירועים ציבוריים נסגרו, חתונות לעשות בבית עם 10 אנשים. בבת אחת כזה דבר. מה עושים? החלטנו לעשות מניינים בבתים פרטיים. חשבתי, מי ככה ברגע האחרון, ביום שישי, 20 דקות לפני שבת, מי יסכים? אז רב מנדל גור אריה שולח אס-אמסים אל אנש, מי מוכן? אמרתי לו, אוקיי, כנראה שלא יהיו הרבה, אבל אני אעשה אצלי, ואולי אתה תעשה אצלך, ונראה. תוך דקה אחת, שיטפון היה. בסוף בחרו מבין כל אנשים, 5 אנשים, ובבית כנסת ביום שבת בלילה היה ממש צעקות, אנשים, למה לא אותי? למה לא אותי? מה זאת אומרת? ראית פתאום את הפתיחות, את הקדושה, את הרגש הקדושה, אני רוצה לעשות אצלי מניין. עוד סיפור קטן. יש לנו ישיבה, והישיבה הזאת יש בו כ-80 בחורים, מ-22 מדינות. רוב הבחורים ילדים של שלוחים. ברגע שהתחילה גזרה, אז מי שיכל לחזור הביתה עזב, אבל רובם היו פה. עכשיו התחילו לחזור. יש לנו אנשים, בחורים מסין, מאוסטרליה, יפן, מקומות רחוקים, לא יכולים מיד לנסוע. החליטו לעשות מניין. אז בהתחלה חשבנו לעשות מניין באחד החדרים למעלה, אבל איש אחד מהביטחון אמר לנו, בעצם בבית פרטי מותר, הישיבה זה בית, הם יכולים שם לעשות מניין. אוקיי. בשבת אנחנו עושים מניין. ופתאום שומעים דפיקות בדלת, פותחים את הדלת, פוליס, 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 צעקות, צעקות. איך אתם עושים מיד להתפזר מיד? מתחילים להסביר להם, זה הבית שלנו, אמרתם שבבית מותר. דבר ראשון הוא אומר, זה הרבה יותר מ-10. ובבית, בכל חדר, שני תלמידים, זה מותר. מיד להתפזר. אוקיי, התפזרנו, כמובן. אחרי זה בשקט בשקט עשינו קרי את התורה ועשו משהו. אבל אז מה היה יפה? בחור אחד בן 14 וחצי בא מבלרוס, והוא היה לו מחשבה אולי הוא כן לחזור, לא, בסוף החליט שהוא לא חוזר. הוא בא לראש ישיבה, לרב תפדוביץ', הוא אומר לו, תאר לך שהייתי נוסע, הייתי מפסיד את כל המחזה הזה. אתה לא יודע כמה זה חיזק אותי בעבודת השם. פתאום דמיינתי מה שהסבות שלי, אבות אבותיי, עברו ברוסיה. מעין דמעין, שם היה סיביר. לא היה סיביר, היה צעקות, היה איומים, לא היה כלום. אבל הצעקות האלה, הפוליס, שסוגרים את הבית ספר, זה מה שזה פתח לי את העניין. ויש לנו תמיד הזדמנויות. אני רק אספר לכם סיפור אישי שהיה לי. לפני הרבה שנים, אנחנו יודעים שבשמחת תורה לוקחים את הבעל תפילה והופכים אותו. הייתי בעל תפילה, ושתי חסידים לקחו, הפכו אותי ועשו את זה עם כל הידורים. נפלתי חזק, הרגשתי כאב עצום ברגל. מיד רצו להתקשר לבית חולים, אמבולנס, אמרתי, לא, זה רק כאב, בואו נשב, נשאיר ניגונים. ישבנו כולם לרצפה, שרנו ניגונים, עבר חצי שעה, אני אומר, אוקיי, עכשיו הולכים הביתה, אני מנסה לקום, זה לא הולך. אוקיי, הלכתי לבית הרפואה, עשינו ניתוח, שמו ברגים, ברוך השם. ואז הייתי צריך לשכב איזה 6 שבועות במיטה. חשבתי לעצמי, 6 שבועות במיטה, איך עושים את זה? חשבתי, לא, מנצלים את זה לקדושה. חשבתי, כל מה שרציתי תמיד לעשות, ולא עשיתי, אני הולך לעשות. תמיד רציתי לכתוב שיעורים, או לכתוב דברים ששמעתי, שראיתי, ללמוד דברים. אז עשיתי לי על המיטה כזה מדף, שמתי מחשב, וכתבתי כבצים. והשם של הקבצים זה כללי רגל, רגל א', רגל ב', רגל ג', ועד היום אני משתמש באותם קבצים האלה. ועד היום שאני זוכר את הזמנים האלה, אני מקבל איזה השראה. גם אנחנו יכולים בבחירה שלנו להחליט אם אני לוקח את המצב הזה בתור טרגדיה, בתור ירידה, או בתור הזדמנות לפתוח דברים חדשים, להיות יצירתי, להיכנס להרגשה שאני רוצה לחשוב איזה דבר יצא מזה לטובה, וליצור דברים חדשים. אבל בואו כאן נראה קצת עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי בעניין. מה השורש של נשמת משה רבינו? אומר האריזל, משה רבינו היה גלגול של נוח. מה הקשר של משה לנוח? אנחנו יודעים שנוח בנה את התיבה 120 שנה, ולא התפלל אל הקדוש ברוך. לכן אנחנו מתייחסים על אברהם אבינו ולא על נוח. למה? למה באמת נוח לא התפלל? אומר התפארת שלמה ביור נפלא, וגם אצל הברדית שלו יש אותו ביור. משה רבינו היה מאמין עצום בקדוש ברוך הוא, בכל מאודו, ונוח מצא חן בעיני אלוקים, והתהלך נוח אל אלוקים, צדיק תמים היה בדורותיו, אמונה עצומה. דווקא בגלל האמונה נוח אמר לעצמו, ריבונו של עולם, אני מסוגל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? השם אומר שאני עושה מבול, השם אומר שאני הולך להחריב את כל העולם. איך יש לי עוצמה וכוח להתפלל, להתווכח עם הקדוש ברוך הוא? איך אני יכול לעשות את זה? זאת אומרת, הוא חשב מי אני ומה אני. וזה מה שכתוב במדרש, ורשי מביא את זה דבר נפלא, נוח מאמין ואינו מאמין. כל המפרשים שואלים, מה פשוט מאמין ולא מאמין? אם אתה מאמין, אז אתה לא מאמין, אי אפשר להאמין לחצי. אומר התפארת שלמה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל בעצמו הוא לא מאמין. הוא לא מאמין שיש לו כוח לשנות את הגזרה. יש לו כוח ליצור משהו חדש. זה הוא לא מאמין. וזה מה שכתוב בפסוק, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה, אשר אמר תבנה תיבה, עשיתי תיבה, אשר אמר שהולך להיות מבול, אשר הולך מבול. דווקא הביטול שלו מצד האמונה, הוא לא האמין בעצמו. וכאן באה הנקודה הגדולה. להאמין בקדוש ברוך הוא, בתוך הכלול שאתה מאמין בעצמך. השם יצר כל אחד מאיתנו, בשביל ליצור דבר חדש בעולם. איך שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, כתוב במדרש, בחסידות, לעשות לתקן, תתקן את העולם, תשנה את העולם. השם בכוונה עשה את העולם לא מושלם, כדי שאתה תיצור את העולם, אתה תכניס אור, תכניס קדושה בעולם. דבר נפלא אומר האריזל, משה רבינו היה גלגול של נוח. נוח לא האמין בעצמו, משה האמין בעצמו. ותראו איזה נפלא, כתוב בענבים שהמבול נקרא מי נוח. אז כתוב בספרים שבגלל שנוח לא התפלל הקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה של המבול, זאת אומרת שבאיזשהו מקום לנוח היה חלק במבול, לכן המבול נקרא מי נוח. מה זה מחי נינה? אומר האריזל, הפלא ופלא. מחי נינה זה אותיות של מי נוח. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא שומע למה שאני מבקש ממך לסלוח לעם ישראל, חס ושלום, מחי נינה, את התיקון לא עשית. את התיקון של מי נוח לא עשית, אומר הקדוש ברוך הוא. ויש דבר מעניין, בוא נביא כמה דברים בקצרה, הקשר של משה אל נוח. כשכתוב משה רבנו נקרא משה, כי שהיא אמרה, כי מן המים משיתיו. אומר החסד לאברהם ועוד ספרים, מה זה כי מן המים? מהמבול משיתיו. החטא שמשה רבנו בא לתקן זה את מי המבול. ברגע שהצלתי את משה, הצלתי את החטא של מי המבול. המבול היה 40 יום, משה רבינו עלה להר סיני לקבל את התורה 40 יום. נוח ניצל על ידי תיבה, משה, אותו דבר, ניצל על ידי תיבה. אומר הזוהר הקדוש, בעצם משה היה צריך לקבל את התורה במבול. כתוב, אין מים אלא תורה. זאת אומרת שבזמן המבול היה שפע כזה, שאם היו משתמשים איתו לקדושה, היה אז מתן תורה. כתוב בחסידות, מכיוון שזה היה כזה זמן נעלה שלא ניצלו אותו, זה לעומת זה, אז ירד עד למצב של המבול, היפך החיים, היפך התורה. השם חיכה למבול 120 שנה, כתוב שנוח עשה 120 שנה, משה חי 120 שנה. נוח מצא חן בעיני השם, בעיני אלוקים, ומה כתוב בפסוק? אומר הפסוק, שהשם אומר למשה, וגם מצאת חן בעיניי. עוד פסוק, אשר דיברת, עשה כי מצאת חן בעיניי. השם אומר למשה, מצאת חן בעיניי. נוח גם כתוב, מצא חן בעיני אלוקים. חן בגימטריה נוח. השם זה האותיות נוח. אז השם אומר למשה, אתה בעצם אתה גלגול של נוח. אמונה אמיתית בהשם צריכה להביא לנו אמונה בנו. אם חס ושלום בן אדם לא מאמין בהשם, באיזשהו מקום חסר באמונה בהשם. מאמין ואינו מאמין. השם עשה אותנו בכדי שנהיה שותפים של הקדוש ברוך הוא. לא פעם ולא פעמיים כתוב במדרשים בגמרא, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. אם יש לך חיסרון באמון בעצמך, בכוחות שלך, ביכולת שלך, אתה לא חס ושלום משמיץ, לא חס שלום מוריד, לא חס שלום מגדף את עצמך. חס ושלום כביכול אתה מגדף את הקדוש ברוך הוא. כביכול שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, והשם אומר אשר השם ברא אותנו, דבר ראשון השם אומר בצלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? אלוקים זה בעל הכוחות, השם נתן לנו כוחות. ואם באיזשהו מקום אתה לא מאמין בכוח שלך, אתה חס שלום כביכול לא מאמין בכוח של הקדוש ברוך הוא, שיכול לתת לנברא כמוך כוחות. הרבה פעמים החולשות שלנו, הכישלונות שלנו, מדקים אותנו. אומרים שאני כלום, אני אפס. כמו שאומר הבעל שם טוב, יש קליפה, מי אני ומה אני? זה קליפה. אבל אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה מרימה אותך. אתה יודע שעם כל המחשבות האלה, זה בא מהצד הנפש הבהמית. אם השם עשה אותך פה, התרסתי, הוא מאמין בך. הכפירה, אלה שלא מאמינים בעולם, אנחנו רואים כמה זה מביא לדיכאונות. היום רוב התרופות שאנשים לוקחים זה בכלל דיפרסיה. גם אנשים עשירים ומצליחים דיפרסיה. מה הבעיה שלהם? אם חסר לך את המשמעות בחיים, את האמונה בחיים, את הקשר לקדוש ברוך הוא, את התפיסה הזאת שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא, אתה שותף שלו, אתה השם הולך איתך יד ביד, זה מוריד אותך למטה. עד כדי כך משה רבנו נתן לו, האמין בכוח שלו, שיש לו את הכוח לשנות דברים, שאומר המדרש מזעזע, אומר ראה שאין לישראל עמידה, ראה שחס שלום עם ישראל חלילה הולך להאבד מן העולם, חיבר נפשו עמהם ושבר את הלוחות. משה עשה מעשה דרסטי לשבור את הלוחות, איך אתה יכול לעשות את זה? הוא שבר את הלוחות, למה? אמר לקדוש ברוך הוא, הם חטאו ואני חטאתי ששיברתי על הלוחות. אם מוחל אתה להם, אז אתה מוחל גם לי. זאת אומרת, משה רבינו באיזשהו מקום הלך למסירות נפש עצומה, לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, כמו שאני אומר, אני הולך עד הסוף, אני הולך בכדי שאתה הקדוש ברוך הוא תמחול להם, אז אני נכנס איתם ביחד. הם עשו חטא, אני עושה אותו חטא. אנשים אומרים, מה נדרש לעולם להיהרס? אנחנו יודעים היום יש את הווירוס הגדול שמסתובב בעולם, ורואים מעצמות עולמיות נהיו פתאום עין ואפס, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות שום דבר. וירוס קטן, שליח של הקדוש ברוך הוא, עושה מהפכה בעולם. מה יכול להרוס את העולם? האמת שמה הורס את העולם, זה לא אש, זה לא רעידת אדמה, מה שהורס את העולם זה חוסר אמונה בהשם. מה שהורס את העולם זה חוסר אמונה בעצמנו. ברגע שבן אדם חלילה מאבד את האמונה שאני יכול לשנות את העולם, ליצור חיים בעולם, שיש לי את הצלם אלוקים, שאני יכול לעשות אלוקות בעולם, לעשות טוב בעולם, זה יכול להרוס את העולם. השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא תמיד לעשות. ולא אומר שכל פעם אתה תגמור את העבודה, אבל לעשות אתה צריך תמיד לעשות. ותמיד יש לנו אפשרות לעשות. יש סיפור מזעזע פעם שמישהו אמר לי. הוא הלך לבקר פה בעיר שלנו איזה בן אדם, שהשם ישמו היה לו את המחלה, והרופאים אומרים לו שיש לו לחיות עוד בין שבוע לעשרה ימים. אז הוא בא לחולה הזה, שוכב במיטה, עושה קרחץ. אז הוא שואל אותו, מה אתה עושה? ומה אני עושה? מחכה לסוף, מחכה להיפך החיים. אומר לו אותו בן אדם, אני יכול לומר לך משהו? כן. בזמן שאתה מחכה, תעשה משהו. בזמן שאתה מחכה להסתלק מן העולם, אבל יש לך זמן, תעשה משהו. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך עוד את החיים האלה, יש לך מה לעשות. וזה נכנס לבן אדם, כמו שאומרים בארץ, נפל לו אסימון. הוא אומר, אתה צודק. ואז כל אחד שבא אליו, הוא התחיל לדבר איתו, לעודד אותו. בסוף הוא התחיל לקום מהמיטה, הלך לבקר חולים. הלך לעודד אותם. הלך להשפיע על אנשים לקיים תורה ומצוות. התקשר לאנשים שהיה במשפחה שלו סכסוכים במשפחה, השלים ביניהם. חי, אני לא יודע כמה, אבל הרבה חודשים אחרי זה. המחשבה הזאת שתמיד יש לך מה לעשות. שאם הקדוש ברוך הוא השאיר אותך בעולם, יש לך מה לעשות. יש סיפור נפלא, עשו פעם בבית הלבן איזה ערב, לזכות הרבה, נדמה לי זה היה ביום ההולדת של הרבה. היה פרופסור גדול שקראו לו בשם הרמן ווק, והוא דיבר. אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם איך שאני רואה את הרבה. אומר, אם המדענים היו אומרים שכל הרי השלג והקרח שבעולם, בקצוות של העולם, עוד מעט הולך להיות חום וכל הקרח יהיה נמס, ויש שיטפון עצום שיחריב את כל העולם חס שלום. מה נעשה? אז יהיו רבנים שיגידו צריכים לעשות צומות וסיגופים, לעשות תשובה, לעורר את העם לתפילה ולהגיד פרקי תהילים. אומר, לדעתי הרבה את כל זה גם יגיד. ולרבה יגיד, המדענים אומרים שיש לנו עוד חודשיים עד שהמים שוטפים את העולם. יש לנו חודשיים ללמוד לחיות מתחת למים. זה תמיד היה המסר של הרבה. יש לנו תמיד מה לעשות. יש לנו תמיד בכל מצב אתה יכול לעשות. השם ברא אותך פה ואתה חי בשביל שיש לך כוח לשנות דברים, לעשות דברים. תמיד יש לך את האפשרות, גם אם אתה חושב מה אני כבר אעשה, את המעשים שאתה עושה, השם ייקח ויצור מהם דירה בתחתונים. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום, אתה חושב, אתה עושה, אבל לא הפירוש שהשם עושה משהו אחר. לוקח את המעשים שאתה עושה ומהם הוא יוצר את מה שהוא רוצה לעשות. אתה צריך לעשות, כמו שאומרים אצל חסידים, אתה צריך טון, נישט אופטון. אופטון עושה הקדוש ברוך הוא. יש, היה, הוא נפטר, יד מעניין מאוד בשם דניאל מיירס. היה פרופסור גדול. והוא נכנס לרב בתוך שין חוף. ואמר לרב, רב, מה העבודה העיקרית שלנו בעולם הזה? בדור שלנו. אומר לו הרב, העבודה שלנו בדור שלנו, שגם אם בן אדם נופל לשאול תחתית, הוא צריך לקום ולא להתאכזב, ולא לחשוב מה אני ומי אני, ולהיות בטוח שהוא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא שהוא מתעלה. וזה מרדכי אומר לנו, תמיד אתה יכול לעשות, גם שהיה כזרה נוראה, הלך להתפלל, והלך לאסתר ויקש דברים לא נורמליים, אתה צריך לעשות. מה שיהיה זה הבעיה של, זה העבודה של השם. וזה הפירוש שתמיד אם אתה מרגיש בעצמך שאתה תקוע בחיים, תקוע בעבודת השם, תקוע בחיי הנישואים שלך, בחינוך של הילדים שלך, במצב הנפשי הפסיכולוגי שלך, אתה מרגיש שאין לך דרך, הכי גרוע זה להישאר תקוע. אתה צריך לעשות, תעשה שינוי בכל מצב שלא יהיה, לך קדימה, תעשה שיעור תורה, תשנה את הלוח הזמנים שלך, תצטרף לארגון של חסד, תעשה קשרים עם חברים חדשים, תעשה פרויקטים חדשים, לך להתייעץ עם המשפיע שלך. לא משנה מה תעשה, מה שתבחר תעשה. עצם זה שאתה משנה דבר פותח לך דברים. עצם זה שאתה עושה דבר חדש משנה את האנרגיה שלך. פותח את הראש שלך, נותן לך הזדמנויות אחרות. יש סיפור נפלא, הרבי מצאנז, מקלויזנבורג, בזמן השואה אנחנו יודעים הוא הפסיד 11 ילדים. 1945 המלחמה נגמרה, והוא הלך למפקד האמריקאי ואמר לו, אני רוצה לעשות תפילת כיפור. אומר לו המפקד, מי ירצה להתפלל מיום כיפור? מי רוצה? אני רוצה לעשות. שאלתו כמה אנשים יהיו? יהיו 500 אנשים. הביא לו צריף, למעשה באו קרוב ל-5,000 יהודים. היה מלא מלא עמדו בחוץ. התחילו את התפילה והתחילו להגיד את האלחת, אלחת. אומרים את האלחת, ואז פתאום שומעים מישהו דופק על השולחן וצועק, אנחנו צריכים להגיד אלחת, אלחת בעיניים רמות, אלחת באימוץ הלב, בזלזול הורים ומורים, שיקשנו את הלב שלנו. מתי אני הייתי יכול להביט על דבר שאסור להביט? הלכתי עם העיניים באדמה. מתי הייתי יכול באימוץ הלב? נתתי את הפוסת לחם שלי האחרונה לבן אדם שאני לא מכיר, לעוד יהודי שאני לא מכיר אותו. זלזול הורים ומורים, לא היה לי הורים ומורים. הם נעלמו, נרצחו, מתו על קידוש השם. על מה אני צריך לבקש סליחה? על חטא? ואז במצב הנפשי שלו, שאנחנו צריכים להבין 5 שנים בשואה, הוא זרק מילים נוראות. הוא אומר, אני צריך להגיד על חטא? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד על חטא. הוא צריך לבקש סליחה. היה שקט. כמה הדקות של שקיטה, של שקט, אבל שקט רועם. ואז הרבי אומר לו, זה בסדר, זה בסדר. אתה צדיק, בסדר. וכולם פרצו בבכי. ואז אומר לו הרבי מצאנז, אני רוצה להגיד לך על מה אני אומר על חטא. אתה יודע, עבדנו כל היום מהבוקר עד הלילה, עד צאת הנשמה. קור כלבים, בלי בגדים, בלי אוכל, אבל הדבר שהכי שבר אותנו, הנאצים רצו להתעולל בנו, אז כל יום בבוקר לקחו 5 אנשים, שמו להם אבנים על הכתפיים, נתנו להם להחזיק 2 אבנים כבדות, היה שם כזה הר קטן, גבעה קטנה, והיו צריכים לעלות עד למעלה, ואם כשמלאו 1 מהאבנים נפל, הוסיפו להם 2, ואם ונפל הוסיפו 3, ואחרי שהם התגלגלו ונפלו, התחילו להקות בהם מכות מוות, וצחקו ולהגו להם. ומההתעללות הזאת, הבושה הזאת, הרגה אותי לגמרי. כל היום הצלחתי עוד איכשהו להתמודד, אבל זה לא יכלתי להתמודד. אז הוא אומר, שהלכתי לישון, ואמרתי קריאת שמע למיטה, התפללתי לקדוש ברוך הוא שאני לא אקום בבוקר. לא יכלתי לסבול את הבוקר הזה, את הדיכוי הזה, את הבושה הזאת, לא יכלתי לסבול. לא האמנתי שיש מצב שאנחנו נצא לחופשי. לא האמנתי שיש עתיד לעם ישראל. לא האמנתי שיש לי בעצם ההוויה שלי פה, וכמה מצוות ואמונה שאני ממשיך בעולם שיש לזה, חלק גדול מאוד בניתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. לא האמנתי. ועכשיו אני פה, נגברה המלחמה. על זה אני אומר על חטא. על זה שהיה לי חסר אמונה בעצמי. על זה שהיה חסר אמונה שאנחנו יכולים לעבור את זה. שתמיד יש לנו אפשרות לעשות ולצאת מהמצב. וזה מרדכי ומשה רבינו לימדו אותנו. תאמינו בעצמכם. כל אחד צריך להאמין, תמיד אתה יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות. אומרים שמנהיגים גדולים גורמים לאנשים ממוצעים לעשות דברים יוצאים מהנורמלי, מעל הנורמלי. אין לנו שום דוגמה אחרת מאשר הרבה, שהתפשטות עדי משה בכל דור ודור. הרבה לקח אברכים, אברכים צעירים, אנשים ממוצעים, ואמר להם, אתם יכולים יותר. נתן להם את האמונה בעצמם, מאמין בהשם ומאמין בהם בעצמם. והרבי שלח אותם לשליחויות קשות מאוד. עכשיו שמסתכלים אחרי כל כך הרבה שנים, מה הם יצרו? תוך כמה שנים בתי ספר, בתי כנסת, ישיבות, מקוואות, בעלי תשובה, שינו את העולם. זה המרדכי שבדור שלנו. אני זוכר אחרי מלחמת ששת הימים, הלכנו לכותל המערבי עם רב שלמה זלמן אוירבך. ואז עמדו אנשים בשורה, עשו הלכה תפילין. רב שלמה זלמן נעמד, התרגשות לראות את הכותל, אבל הוא ראה את זה, הסתכל עליהם. 10 דקות, 20 דקות. ואנחנו הבחורים אמרנו לו לרב שלמה זלמן, הולכים אל הכותל, רגע, רגע. מה הוא התרגש? אז הוא אמר דבר עמוק מאוד. אני מכיר המון גדולי ישראל, המון צדיקים, שמאמינים בקדוש ברוך הוא אמונה עד מסירות נפש. אבל הרבה, לא רק שהוא האמין בקדוש ברוך הוא, הוא האמין בכל אחד מעם ישראל. הוא האמין שאתה יכול ללכת לבן אדם, עם זנב, עם עגילים, עם מכנסי ג'ינס קרועים, להגיד לו בוא תניח, בלי להתווכח בכלל, יש אלוקים, בוא תניח תפילין והוא מניח תפילין. הרבה האמין שכל יהודי בפנימיותו הוא מאמין. וזה פורים אומר לנו, שגם אם עם ישראל נהנו מסעודתו של אותו רשע, הלכו למסעות נפש השנה שלמה. אז שיהיה לנו חג פורים השמח, והשמחה האמיתית שנאמין בעצמנו ונגנה את הכוחות הפנימיים שיש בנו. לחיים.